שלום, שבת שלום לכם, למאזינים, לכל עם ישראל.
בפתח התוכנית, כבוד הרב, אני לא יכול שלא לשאול, אני מבקש ממך הרב להתייחס לסגירת הרשות כמי ששירת בקודש את מאזיננו הרבים באהבה רבה.
כן.
ובמסירות באמצעות רשת מורשת ועובדיה, שגם עובדיה כאן ברשות השידור עשו את המרב, את המאמץ כדי להעביר את השידורים הללו, המשדרים הללו, ורבים עשו זאת מתוך שליחות, למרות שגם התפרנסו ממנה, וכעת חבריי ועמיתיי לרשת מורשת כאלה עם משפחות וילדים, יישארו ללא עבודה, ואותה שליחות היא להדרת התורה או להעצמה של היהדות, אולי גם אפילו תיפסק. כבוד הרב, את ההתייחסות שלך, את הברכה שלך.
ובכאב לב עמוק מאוד, הגזרה הזו היא כפולה ומכופלה. האחת היא על עצם זה שהניפו איום על עצם הפרנסה, מקור הפרנסה של אותם עובדים נאמנים שמסרו נפשם ומוסרים נפשם ימים ולילות, ערבי שבתות, ערבי חגים, ואפילו בערב יום הכיפורים, להגיש לציבור דברי תורה. הגזרה השנייה, שהיא עוד יותר קשה, זה לגזור על הציבור שלא ישמע דברי תורה. כי ברוך השם, התוכניות של רדיו מורשת, משך כל השבוע, הן כל כך מגוונות ועשירות, הן כל כך נאות ומלאות תוכן. גדולי הרבנים בארץ וגם בעולם משמיעים את קולם כאן, והציבור, ברוך השם, שהוא פרוס לאורך כל הארץ, לאורכה ורוחבה, כיוון שהרדיו הזה מגיע לכל בית בישראל.
כן, לא? רק כבוד הרב, אני רק רוצה להדגיש, הרשת לא תיסגר, היא תמשיך, אבל כנראה לא באותו פורמט.
כן, אבל יש סכנה קיימת. אין שום ביטחון שהכל ימשיך והכל באותה מתכונת, ואותם אישים שמדברים כאן ימשיכו לדבר. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, כי ברגע שיש כאן התערבות, אז אתה לא יודע מי, מה ואיפה, ולכן בהחלט צריך להביע כל מחאה, ואני מקווה שזה לא יוצא לפועל, כמו שמי שזוכר גם לפני קרוב ל-10 שנים, בזמן כהונתו של ראש הממשלה האדון ברק, גם כן סגרו את התחנות בעיקר בשעות הלילה, ואחר כך חיצו אותם, כי הכל חזר למתכונתו. אז יש לנו הבטחה שהתורה לא תמוש מאף אחד, כי לא תשכח מפי זרעו, כך אמר משה רבנו לפני פטירתו.
כן, מדובר כמעט, רק נזכיר למאזינים, מדובר כמעט ב-1,000 אנשים שיצטרכו לצאת החוצה במעגל העבודה.
עכשיו, הכאב הגדול על העובדים ששרתו את הציבור בנאמנה ומשרתים את הציבור, אני לא אדבר בלשון עבר, אלא לשון הווה, ואני מקווה גם בעתיד, משרתים במסירות נפש, אני חוזר ואומר, אילאית, כי עיניי ראו ולא זר, ונוכחתי בדבר הזה כבר 10 שנים, אני לא מגזים. הייתי לפני כן גם בתוכנית של ליל שישי, עם עליו השלום שבתאי ביבי,
נכון.
זיכרונו לברכה. ועוד, ולצערנו, העולה הקורת של הלחם חוקם ופרנסתם של 1,000 איש בישראל, זה כאב גדול מאוד, וחבל שזה כך קורה. חבל שהיושבים שם למעלה, מה שנקרא החלונות הגבוהים, לא מביטים מה קורה כאן, מה קורה למטה. אז בהחלט אנחנו כולנו מצטרפים לאותה מחאה ולאותם דברים, שבעזרת השם הדבר הזה לא יקום ולא יהיה, אלא כולם ימשיכו ומטה לחמם לא יישבר, ובעזרת השם הכל ימשיך על מי מנוחות.
תודה ישר כוח הרב, ואנחנו רק נזכיר שהצוות שלנו כעת זה באולפן, אמירם כהן בהפקה, רוני נאור הטכנאי, אני אהרון מנחם, ישר כוח לכבוד הרב, אנחנו כבר פונים למאזין בקו הטלפון, שלום לאלירן מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, שבת שלום.
שבת שלום וברכה. רבה, קצינו לברך את הרב שלו, רפואה שלמה, בריאות איתנה עד 120.
תודה רבה.
הרב, רציתי לשאול לגבי אופיות יין לפסח.
לגבי עוד?
לגבי אופיות יין שהן קשורות לפסח.
תראה, אומר לך את האמת שאני לא מכיר את זה מקרוב, ואני לא יודע איך זה נעשה, ומה בדיוק זה מכיל, ולכן אני לא יכול לחוות דעה, כי רק דבר שאדם יודע מקרוב וחקר ודרש, והיום לצערנו לא מספיק מה שאתה שומע או מה שרב פלוני אמר או מה שמומחה פלוני דיבר. לא, אני הייתי מציע לכל הרבנים לרדת לשטח ולראות בשטח מה קורה, ולכן אי אפשר לחוות דעה ואי אפשר לומר זה כשר וזה לא כשר אם לא ראינו בעינינו ולא בדקנו את זה 7 בדיקות, ואז אפשר יהיה לומר. בפרט פסח זה חמור מאוד, אף על פי שמבחינה הלכתית פסח זה לא פחות, זה לא יותר מטרפות ונבלות ובשר בחלה ושאר איסורים, אבל כיוון שפסח הם שורש לכל ימי השנה, וכאן אני רוצה את במאמר מוסגר להודות לקדוש ברוך הוא שהיום מלאו 3 חודשים להחלמה מהניתוח, והרופא אמר לי שרק בתום 3 חודשים אפשר יהיה לחזור לפעילות רגילה, ודווקא היום הזה הקדוש ברוך הוא עשה, שזה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, שיצא הספר תורה בציון שמדבר על ימי ספירת העומר, לג לעומר, ופירושים יפים על מה שמסתובב סביב זה, אם זה הפיוטים, אם זה השירים, וכן חג השבועות. אז ברוך השם, ולכן אני אומר שעצם הדבר, שאני חוזר לעצם השאלה ששאלת לגבי מה שצריך להחליט, כיוון ששור פסח וימי העומר הם שורש לכל ימי השנה, וזה מופיע בספר עם המקורות, אם זה בזוהר, אם זה בדברי רבנו הארי, אם זה בדברי רבנו הרשש, וזה הטעם שמרן הבית יוסף כתב שכל חומרות שנוהגים בפסח אין להלעיג עליהם, ונהגו לגרד את הכותלים בבית אף על פי שאין שם חמץ, שזה לא דבר שמצוי, אבל מרן הבית יוסף כתב שלא לנהוג על זה. אתה יכול לא לעשות את זה, אבל לא לנהוג. מה יוצא מכאן? שימי הפסח הם באמת ימים מאוד קדושים, וכדאי מאוד להתאפק באותם 7 ימים, להיזהר מה האדם מכניס לפיו. אז תודה רבה.
תודה רבה כבודו.
תודה, ישר כוח לרב, תודה למאזין, ואנחנו עם מאזינה מהצפון.
הלו?
שלום.
שלום.
אפשר לדבר עם כבוד הרב?
מדבר.
זה ממתינה מהצרפון.
בבקשה, תשאלי את השאלה.
רציתי לדעת, כבוד הרב שומע?
מה?
כן, כן, הוא מקשיב, הוא מקשיב, את יכולה לשאול.
אני רוצה לדעת, הפרוט שלי לא רוצה לתת לי גט, והם רוצים שאני אבוא לבית דין, ורציתי לדעת אם אפשר לקבל רק פתק בדואר וזהו, ולא ללכת.
תראי, תתייעצי עם טוען רבני שזה המקצוע שלהם, והם מכירים את כל הפרוצדורות, ותלוי מה דורש בית הדין, ותלוי מה הצד השני מבקש, ולאור זה אפשר יהיה לפעול. אי אפשר לתת תשובה כוללת לכולם, הכל אפשרי, אפשרי גט על ידי שליח, אפשרי הרבה דברים, אבל בכוונה אני לא נכנס לזה, כיוון שאני לא מצוי בפרטים האישיים של התיק הזה שאת מדברת עליו, ולכן כדאי שאדם מומחה או אפילו דיין מומחה שיש בעירכם או במקומכם, תתייעצו איתו ותשאלו אותו מה כן צריך לעשות, מה אתם יכולים ומה אתם לא יכולים. ורק אני מאחל לכם הצלחה.
תודה רבה על המאזינה, ישר כוח. רק נזכיר שיש לנו גם כן מספר טלפון של ה-SMS, המסרונים, מספרו 624-5566, אזור חיוג ירושלים 624-5566, וגם הטלפונים הקווים 530 עם 2685, 530-2678, 530-2679. שלום לרוני מצפת.
שלום, שלום. מה שלומכם כבוד הרב?
שלום, תודה רבה.
הרב, רצינו לשאול אתכם שאלה חשובה בנושא של דבר שחדר בתקופה האחרונה, כל כך הרבה אנשים נכנסו אליו, קוראים לזה כוח המחשבה. ויש אנשים שמעבירים אותו בסדנאות לנשים, לא בדיוק צנוע. רצינו לשאול מה הרב אומר על העניין הזה.
כן, תראה, אני שוב לא הייתי מחווה דעה אם לא שהביאו לפניי את החומר כתוב ומודפס ומפורסם, וזה ממש מזעזע, כי זו כפירה לשמה, וכפירה עוד עם אצטלה של דת ואצטלה של יהדות, ויש שם הרבה 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 חשש, ויותר מחשש, של עבודה זרה וכפירה ב גזירת הבורא. כאילו יש האדם, כאילו יש לאדם איזה כוח באמצעות מחשבתו לשנות דברים, אם פה ואם למעלה, וזה לא נכון. נכון שהאדם נידון על מחשבה, וראינו שגם בעניין העגל משה רבנו מתחנן על ישראל, אף על פי שהערב רב עשו את העגל, אבל המפרשים שואלים למה הדבר קרה גם לישראל, ועד היום אנחנו משלמים על זה. הסיבה שישראל חטאו במחשבה. מה במחשבה? זה שהם אמרו טוב מאוד שהערב רב יש להם עגל משלהם, יש להם אלוהים משלהם, יעזבו אותנו לעצמנו, אנחנו יש לנו את הקדוש ברוך הוא, יש לנו את התורה, ויש לנו את משה רבנו שמלמד אותנו. אז עצם הדבר להכיר בקיום דבר אחר זולת הבורא, זה עצמו פגם. ולכן גם כאן עצם זה שהאדם ממליך את עצמו ועושה מעצמו מן דאמר, ואיזה יש לו איזה כוח או יש לו איזה כוחניות, זה עצמו כפירה בבורא. נכון שהאדם יש לו את הבחירה החופשית, אבל צריך ללמוד הרבה את ספר חובות הלבבות לרבן בחי בן פקודה, ולדעת איזה דברים כן ואיזה דברים לא. יש בחירה חופשית, והאדם יכול לשנות הרבה, אבל תלוי במה ואיפה, ולא לגוע בדברים ששייכים כלפי שמיים, וחס ושלום לפגוע בכבוד הבורא. לכן גם כשאדם מדבר ואפילו בדברי תורה על ענייני הבורא וענייני השמיים, צריך להיזהר לדבר בהכנעה ובענבה ובהתבטלות מוחלטת לפני הבורא. יש לי את החומר, וגם אני מבקש, זו ההזדמנות היחידה, אין לי אפשרות איך להודיע לבעלי הקובץ ואלה שטרחו הרבה בנושא הזה, להודיע להם שיש לי מכתב מוכן, ואני בהחלט מצטרף בכל כוחותיי למאבק הזה, להסביר לציבור את הדרכים הנכונות ועבודת השם התאורה מסורה לנו מדור דור מהר סיני. תודה רבה.
הרב, זה אנחנו בעלי הקונטרס שקיבלתם.
כן.
ואנחנו מכל הגאולה הזרנו את מה שהעברתם למאות אלפי מאזינים, ואנחנו נשמח מאוד הרב שתתקשרו אלינו ונוכל להעביר את הדברים יחד.
זהו, שהתקשרתי, אז בסדר, נדבר על זה.
בסדר, תודה רבה לך ותודה רבה לרוני. יש שאלה במסרון, כבוד הרב, מה המעלה של אדם שעוסק בתארה של מתים?
של נפטרים?
כן.
דבר גדול מאוד זה חסד שאין דוגמתו, מכמה סיבות. ושתיים עיקריות, האחת, שעצם זה שהאדם נפטר, הוא זקוק להרבה עזרה. זה יותר מחולה, לא עלינו. כי הוא מוטל כאבן דומם, ולכן לא עלינו קרובי הנפטר, כל עוד הוא לא נקבר, יש להם דין עוננים, והם פטורים ואסורים בברכות, אסורים בתפילה, בקריאת שמע, בכל הדברים. יכולים לאכול בלי ברכה, ולא מצטרפים למניין. למה? כי ברגע שהאדם נפטר, הוא בטל מהעולם. וכל דקה שמשאירים אותו כך, זה ביזיון גדול לו, וצער גדול לנשמה. אז אלה שמתעסקים בעסק הזה, שכרם גדול מאוד מאוד, ואי אפשר לתאר איזה סניגוריה הם עושים על עם ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, עצם ההתעסקות במצווה הגדולה הזאת, היא דבר גדול מאוד, שכן על ידי שאדם עושה את העבודה הזאת, זו עבודה ידועה שאין עליה מבקשים. זה ממש הגדרה, יש לנו הגדרה הלכתית על מצווה שהיא מוזנחת ומונחת בקרן זווית, היא מוגדרת במשפט מת מצווה שאין לו קוברים. אז גם כאן זה בדיוק זה. זו מלאכה שקשה למצוא אנשים ונשים במקרה של אישה לא עלינו, גברים במקרה של גבר לא עלינו, שיטפלו בזה. ולצערנו אנחנו יודעים על כמה מדינות, ולצערנו היום זה חדר גם לכאן, לארץ ישראל, שלא יהודים מתעסקים בזה. זה צער גדול לנפטר. בספר חסידים מובא שאם גוי רואה איך מורידים יהודי לקבר, זה מזיק לנפטר, עד כדי כך. אז תמיד מסתירים את זה מפני הגוי בשעת ההורדה לקבר. כל שכן בשעה שמטפלים בנפטר, אז אסור שיהיה גוי או גויה שהם יתעסקו בו. אלא על ידי ישראל, יש הלכה שמי שנפטר ביום טוב שני של גלויות, אז היו קוברים אותו מיד באותו יום, אז התעסקו בו עממין. זאת אומרת, כאן זה יוצא מגדר הכלל, אבל בכלל אסור. בכל קהילה וקהילה, בכל עיר ועיר, בכל יישוב ויישוב, צריך שיהיו אנשים מיוחדים שיטפלו בנושא זה. וזה גם ידוע, זה גורם לאריכות ימים. זה מבטל גזרות קשות ורעות מעל עם ישראל. אז אשרי אלה שמתעסקים, וזו ההזדמנות לברך אותם בכל הברכות שבתורה. תודה.
תודה, ישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין ניסים מרמלה. שלום לך.
שלום הרב, שבת שלום.
שבת שלום, בשורות טובות.
אמן, 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 שיהיה המשך בעזרת השם, שהרב ימשיך לעשות חיל, ונמשיך לפתור רב הרבים. ברוך השם, אנחנו נהנים מהשיעורים של הרב בליל שישי, ביום חמישי בירושלים. ברוך השם. רציתי לשאול שאלה, מורבי שלח אותי, לגבי הציעו שידוך לבן, והאבא שלה, של הבחורה קוראים לו מאיר, ולמור אבי קוראים מאיר אהרון, והם לא גרים באותו עיר. האם יש עם זה בעיה? אין עם זה בעיה?
רגע, רגע, אתה מדבר כעת לא על חמיב, חתן וחמיב ששמם שווה, אלא אתה מדבר על שני מחותנים.
שני מחותנים,
זה לא מוזכר. נכון שיש את קהילות מאשכנזים שמחמירים בזה, אבל אנחנו ראינו, איננו ראו ולא זר, בלי סוף, שהיו מחותנים וגם מחותנות שהיו בשמות זהים, ואין בזה שום בעיה. ולא צריך להמציא כעת כל מיני איסורים נוספים על מה שכתוב בתורה. מה שהתורה שלנו לימדה אותנו, זהו, אנחנו לא נוסיף על זה. זה בל תוסיף. לכן לא צריך לחשוש בכלל. אין שום בעיה בשידוך שנעשה על ידי שתי משפחות שההורים, המשפחות, השמות שלהם הפרטיים זהים. עד רבה, רבי יוסף בן כספי כותב, מביא אותו גם הרב, עליו השלום ביבי העומר, שהוא היה בתימן, הוא ראה שם דבר מאוד מדהים. זה ידוע, לא צריך להגיע היום לתימן, היום זה מצוי כאן אצלנו, גם בירושלים, שאבא ובן אותו שם, ואחר גם חמיב אותו שם. למשל, השם סלם מצוי הרבה אצל התימנים, וסלם פירושו שלום. יש ביותר קהילות המזרחיות קוראים לזה סלים, אבל זה אותו שם, סלם, סלים, זה היינו אח, זה פירושו שלום. אז אנחנו מכירים הרבה משפחות שהאב קוראים לו סלם, לבן סלם, ולחמיב גם כן סלם, ולא חששו. לכן לא צריך לחשוש. תודה רבה.
עוד שאלה מהמסרון, כבוד הרב, האם חזן צריך להקדים לברכת כהנים, או המילה כהנים יכולה לבוא ממישהו מהקהל?
יכול להיות, אין שום בעיה בזה. בפוסקים נכתב שאומנם החזן הוא אומר את חזרת השץ כולה, אבל באמירת כהנים, א', זה לא הפסק, הוא יכול לומר בפה שלו כהנים, כיוון שזו מצוות עושה מן התורה. ועד רבה, ברכת כהנים, עצם הברכה שהם ברכים אשר קידשם במצוותיו, לדעת הרבה מהפוסקים, מפסיקים בכמה מקומות בתפילה לאמן, כיוון שברכה זו אינה נאמרת אלא בעשרה. זה לא דומה לתפילת העמידה. תפילת העמידה, כל יחיד ויחיד מתפלל בעשרה, נכון, אבל כל אחד נמצא בקטע אחר של התפילה, לא אומרים את זה ביחד, בבת אחת. וכן ברכת האל הקדוש, שאחרי קדושה, היא נאמרת בעשרה, כי צריך להמתין ולא לזוז ממקומו, זה הלכה, והחבן שלא הרבה יודעים את זה. אחרי גמר הקדושה, יחכה שהחזן אומר, אתה קדוש את שמך הקדוש, ויחתום האל הקדוש, ואז אנחנו זזים. אז הברכה הזאת של האל הקדוש היא נאמרת בעשרה, וכן ברכת כהנים נאמרת בעשרה, אז היא חשובה מאוד, ולכן זה לא הפסק. יש כאלה שמהדרים, סליחה, ואני לא יודע משום מה, שנותנים למישהו אחר מהקהל לומר את המילה כהנים, אבל מעיקר ההלכה זה לא הפסק, ויכול החזן לומר מילת כהנים. רק יש שאלה לגבי עניית אמן על ברכת כהנים. יש מהפוסקים שכתבו שאם מובטח לו שהוא חוזר לתפילתו ולא מתבלבל, רשאי. ויש אומרים לא, אל תפסיק בכלל, אתה תאמר את המילה מילה לכהן, והכהן יאמר אחריך, יברכה אדוני וישמריך, וכן על זה הדרך, מילה מילה, תיבה תיבה, ואחרי הכהן. ואל תתעסק לא בברכו ברשמו, בטח שלא, וגם לא באמן. אז למעשה אין בזה שום בעיה. תודה.
תודה, ישר כוח לרב. מאזינה מהצפון, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
אנחנו משפחה חרדית, ורצי לדעת אם יש אפשרות לגדל כלב בגינה שהילדים יתרגלו, כי יש חלק מהילדים שמפחדים מכלבים. אז רצי לדעת אם זה אפשרי בגינה.
כן, אני אומר לכם דבר אחד, שקודם כל הגמרא אסרה לגדל כלב בבית, אלא רק במקום שסמוך לספר, זאת אומרת במקום שמצויים שם לא עלינו גנבים או מחבלים, אז התירו להחזיק שם כלב. והגמרא שם העריכה בזה, כתבה הרי שהיו ישראל 22,000 חסר אחד, כי ידוע שאין שכינה שורה אלא על 22,000 מישראל, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען אדוני בם סיני בקודש. ריבותיים זה שתי רבבות, מאות רבים שניים, ואלפי גם כן שני אלפים. ונבח בכלב ואישה שהייתה הרה והפילה, לא נמצא שמבטל ומסלק השכינה מישראל. זה אחד. שתיים, עצם זה שאמרתם שהילדים משחקו עם כלבים, דעו, ולא הרבה יודעים את זאת, שהגאון, החסיד הגדול, רבנו אליעזר פאפו, בעל הפה ליועץ, שכתב למעלה מ-30 ספר, בספרו חסד האלפים כותב, שישמור אדם את בנו לא לשחק עם כלב, כי אם הוא משחק עם כלב, יש קליפה קשה מאוד שמובד בזוהר הקדוש, ששמה כלב, ועליה אמרה אסתר באותה תפילה הידועה במזמור כ"ב, איילת השחר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. מעשה התכוונה לחשברוש. הגמרא אומרת שאחר כך הסתלקה מן השכינה ואמרה שמן מפני שהכיניתי מלך בשם כלב, אז הסתלקה ממני שכינה, ומיד המשיכה להתפלל וחזרה אליה השכינה. אבל בכל אופן יש קליפה ששמה כלב, וילד שמשחק בכלב זה גורם לו שחס ושלום ליבו יהיה מטומטם בתורה ובעבודת השם ויראת שמיים לכשיגדל. ולכן ראוי להורים למנוע מלגדל כלבים בבית, אלא במקרה שהזכרנו, וגם אז לא לתת לילדים לגשת לשם. אז יש לשחק, אפשר לגדל תרנגולים, אפשר לגדל איזה כבש, לא חסר מה. אבל לכלב, מן דחר שמה, שילכו למצרים, ולכל בני ישראל, לא חרץ כלב לשונו. תודה.
תודה רבה.
תודה, ישר כוח למאזינה, ישר כוח לרב, ועוד שאלה ברשות הרב לגבי תפילין, לגבי הנחת שני זוגות תפילין, בו זמנית רש"י ורבנו תם, תודה, מאזין מרחובות.
כן,
מה דעת הרב? כן,
שכך כתב רבנו הארי בספרו שער הכוונות, שצריך להתחילה להניח תפילין, של רש"י ורבנו תם ביחד, בבת אחת, אבל צריך לדעת אבל אחד גדול, בתנאי שיש מקום בראשו לשני הזוגות, כי לפעמים הזוגות של התפילין הן קצת גדולות, והראש קצת קטן, או היד, מקום הקיבורת, זה המקום התפוח, זה החידה הידועה שאומרים אותה בשם אבן עזרא, אין מניחים תפילין אלא בשבת. איך זה יכול להיות? הרי בשבת אנחנו לא מניחים תפילין. ראשי תיבות, במקום שיער, במקום תפוח. בראש זה במקום שצומחים שערות. גם מי שקרח, אבל בעבר היה שם שיער, הוא מניח שם את התפילין ולא במצח. והשני, במקום תפוח, זה הקיבורת של היד, הזרוע, המקום שהוא תפוח, שם מקום התפילין. ולכן, מה שדיבר רבנו הארי הוא מה שהיה, וראינו את זה בדור שלפנינו, וגם בדורנו אפשר, אבל רק מיוחדים, סופרים מיוחדים במינם יכולים לעמוד בזה, היו כותבים תפילין מאוד קטנות, כך כותב גם רבני יוסף חיים, בקונטרס חוט המשולש, או יותר נכון בקונטרס מראות יחזקאל, שבסוף ספר עוד יוסף חי, הוא כותב שם שמעשה היה שנפלה הכיפה של קבר יחזקאל הנביא שבעיראק, זה נמצא קצת צפונית, מזרחית לבגדד, מרחק של יומיים נסיעה בעגלה, שם נפטר הגאון רבני יוסף חיים בי"ג באלול, תפרי סמכתת, אז נפלה הכיפה ומצאו שם זוג תפילין, מזמן הגאונים, זה לפני 1200 שנה, והיו בסדר של רבנו תם. זאת אומרת, היה ידוע כבר השיטה של רבנו תם, הייתה נהוגה כבר אז, ועוד לפני כן, או בזמן הגמרא. אז אלא שרש"י ורבנו תם נחלקו בזה ביותר, בתקופה יותר מאוחרת, לפני 800 שנה. אז עכשיו לעצם הדבר, רבנו הארי כתב שיש איזו השגה עצומה מעולם העליון, והנשמה אחרי 120 יכולה לעלות ולייחד במקומות מסוימים שלא כל אחד יכול, ולזה זוכה מי שהניח תפילין של רש"י ורבנו תם ביחד. אבל בתנאי, אני חוזר ואומר, כיוון שהסופרים היו אומנים גדולים, מי שיודע וזכר וראה את הסופרים שלפני 50 שנה, היו באמת סופרים אומנים בצורה מדהימה. היית רואה את המזוזה הקטנה שהם כתבו על קלף בלתי משוח, וכן על הקלף של התפילין, ואותיות זעירות, אבל כל אות נראית בפני עצמה, מוקפת גביל כמו שצריך לפי ההלכה, ומאירות עיניים. היום לצערנו, הדור קשה והסופרים לחוצים, וזה לא כמו שהיה פעם.
כן.
גם הבתים עצמם, צריך שהפרשיות ייכנסו בתוך כן. הבתים, ולא יהיו בולטות חוץ לבתים. הלא תמיד זה מצליחים לעשות, בפרט בבתים קטנים. לכן לא יעשה כן, אלא מי שיש לו סופר אומן, שיעשה זאת, ואז יכול באמת להניח אותם. ויש תשובה ארוכה ביביע עומר. הרבה טוענים שכביכול הרב התנגד לכך. לא. הרב התנגד לאלה שמניחים את התפילין שלא במקומם. לאלה שמניחים תפילין מכל מיני מקומות סופרים שהם לא אומנים מספיק. והתפילין לא כהלכתם בגלל זה. ואדם יוצא שהוא לא מניח תפילין. כי הגמרא אומרת שתפילין שלא במקומם כמונחים בכיסם דמיה. זאת אומרת, אם התפילין לא נמצאים במקום של השיפוע של הראש, מקום שמוחו של תינוק רופס, ובזרוע במקום שהוא תפוח, אז כאילו הוא לא הניח אותם. אז יקרא קרקפתא דלא מנח תפילה, שם יצילנו, כתוב שלא זוכה אלו חלק העולם הבא, זה פושע ישראל בגופן, כך הגמרא מסכת ראש השנה אומרת. ולכן למעשה אני חוזר ואומר, אם זה נעשה על ידי סופר מומחה, ונבדק גם על ידי תלמיד חכם גדול שאישר את הפרשיות הללו ואת הבתים, אז ואני מצדיע, אני מסכים בפה מלא. אבל אם זה לא כך, בהחלט יש בעיה. תודה.
תודה, יישר כוח, ואנחנו מאזין מהצפון, מנהריה. שלום לך, פנחס.
הלו, שלום.
שלום לרב, רפואה שלמה לרב.
אמן, שבת שלום.
שבת שלום. הרב, רציתי לשאול לגבי הלוחות. הלוחות הראשונות ירדו יחד ממשה מהשמיים.
כן.
עכשיו הלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לפסול, פסול לחיה שני לוחות אבנים, והוא מעלה אותם למעלה. השאלה אם הלוחות אותו חומר שנעשה כמו שהוא ריז אותם בראשונה, עם אותו כתב שקוע ועם עגולות מלמעלה.
אני לא יודע אם זה משה חצב אותם, או גם הם של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים דבר אחד, שהגמרא אומרת ההבדל בין לוחות ראשונות לשניות, שהלוחות הראשונות היו עשויות לוח אחד, שנראה מחולק לשניים. לכן כתוב בפסוק לוחת כתיב. כלומר זה לוח אחד, לוח. אבל הלוחות השניות היו שתי לוחות שחוברו יחד. אבל שניהם נעשו למעלה, לא משה רבנו חצב. אני לא יודע מאיפה זה מובא, יכול להיות שיש מקור לזה ויכול להיות שלא. אני לא יודע. אבל בכל אופן, הלוחות מפורש בזוהר פרשת יתרו. ולצערנו, יש בדור האחרון, איזה מין תופעה חדשה שהיא התחילה למעשה ב-40 שנים האחרונות, שעשו את ציור הלוחות מרובעות, וזה לא כך. זה לא כך. זה נגד זוהר מפורש, זוהר בפרשת יתרו, שם הזוהר אומר שהזוהר שואל שאלה אחרת, מביא אותו גם הרמק במקום, רבנו משה קורדבירו מפרש את דבריו, הוא שואל שאלה, מה? למעלה בשמיים יש לוח, ממה היו עשויות הלוחות? הגמרא אומרת שסנפרינון היו. מה זה סנפרינון? אבן ספיר. מה שקראנו בשבת שעברה בפרשת תצווה. האבן של ישכר הייתה אבן ספיר. ספיר תחלת. יש ספיר לבנה ויש ספיר תחולה. זה היה תחלת. ושואל רבי שמעון, איפה יש להם על האבנים? אין כלום. שם האורות. משיב רבי שמעון שהלוחות ירדו כמין שתי טיפות מים גדולות מלמעלה. וכשירדו להר סיני, התעבו ונקרשו והתגשמו. זאת אומרת, למעלה הם היו רוחניות. ואז התקרשו, וכמו שאם אתה שם במקפיא מים, והם לא שווים, אלא הם טיפות מטפטפות. פניה עם הטיפה, למעלה היא עגולה, ולמטה היא שטוחה. למה? היא שוכבת, היא עומדת על משטח ישר. אז למטה הלוחות כן קיבלו קו ישר, ולמעלה הלוחות נשארו עגולות. ולכן המקור הוא מקור יהודי. זה לא מה שחשבו לפני 40 שנה, טענו שכאילו בציורים של התנך שציירו הגויים, אז הם ציירו לוחות כאלה. לא. המקור של זה, להפך, הגויים גנבו מאיתנו הרבה דברים. אז הם גנבו מאיתנו את הרעיון הזה, כי זה מופיע בזוהר הקדוש. אז רבי שמעון בר יוחאי מעיד על זה, וכל חכמי הקבלה פרשו את אותה סוגיה, בדיוק איך שאמרתי, שהלוחות ירדו מלמעלה רוחניות, כמין טיפות מים, והגיעו לכאן, נגלדו ונקרשו, וכמו במקפיא, אז למעלה נשאר עגול. זו הסיבה שהלוחות מצוירות, תראה בכל בתי הכנסת הקדמונים, בצורה שלמעלה הם עגולות. תודה רבה.
שבת שלום הרב, רציתי לשאול הרב, לגבי תפילת שחרית, במניין שמתפלל בו יש 10 אנשים, בין 10 ל-11 אנשים, ותמיד לא תמיד שהחזן חוזר בחזרה, לא תמיד כולם עונים ברוך הוא ברוך שמו ועונים אמן, ויוצא שאם אני לפעמים לא רוצה להגיע לפלל שם, כי לפעמים הרוחות יוצא שברכות לבטלה, אז רציתי לשאול את הרב אם אני יכול לבטל על התפילה שם ולא להתפלל איתם, זאת אומרת על ידי זה לא יהיה להם עניין.
אני לא הייתי מציע לעשות את זה, כיוון ששוב אני חוזר לדברי החסד לאלפים, רבי אליעזר פאפו שכתב שלא יהיה, הוא השתמש בביטוי חריף, לא יהיה הורס הבניין. זאת אומרת, אדם שעוזב מניין של 10, אז הוא גורם הריסת בניין. על איזה בניין הוא מדבר? כמובן, זה בניין רוחני שנמצא למעלה. עכשיו, זה א', ב', לא שחלילה, חלילה, אני מפקפק בהלכה שהזכרת, אבל צריך תמיד להיות צמודים לנוסח של הדברים. מרן רבי יוסף קארו בשולחן ערוך כשכתב, כתב וקרוב להיות ברכותיו לבטלה. הוא לא כתב שזה בטוח ברכות לבטלה. ולמה? כי למעשה מי שטען את הטענה הזאת זה הראש. אבל הרמב״ם לא הזכיר ולא עריף ולא שאר הפוסקים. הראש, עליו השלום, גדול רבני אשכנז, רבנו אשר בן רבי יחיאל, זכותו תגן עלינו, הוא כתב שזה ברכות לבטלה. מרן נזהר בלשונו וכתב וקרוב להיות ברכות לבטלה. לכן אני מציע, מה שאתה יכול לעשות, לדאוג שיהיו איזה פרסומים נכונים מצד ההלכה, וגם את הסעיף הזה בשולחן ערוך, ועוד שמדברים על מעלת גודל עניית אמנים, וגם כדאי מאוד, היום לצערנו שאתה רוצה לעורר ציבור, אתה צריך לדבר בסגולות, הלכה כבר לא יכולים לשמוע. אז בסגולות, הנה, יש לך סגולה נפלאה, שמי שעונה 90 אמנים בכל יום, לא יכולים עליו המזיקים, לא השדים ולא המזיקים. ולמה? מתי משה מביא, זה מובא בחלק גדול מהאחרונים, וגם הידי הרבה הביא כך, שמעשה היה בשתי נשים, שהיו יושבות פעם באיזה שדה, מתחת לגל של אבנים, ופתאום הם שמעו מאחוריהם, שמישהו אומר לשני, בוא נהרוג אותם, נזרוק עליהם אבנים ונקבור אותם חיים. אז הוא אומר לו, לא, האישה הזאת שמעה היום, ענתה 90 אמנים, אנחנו לא יכולים עליהם. והסתכלו אחורה, לא ראו אף אחד, אז הבינו שאלה מזיקים, שדים היו, שבאו, הם הלכו לתחום שהשדים נמצאים, וכך היה. אז מכאן לומדים מה זה מעלת עניית אמן. לכן, לעניות דעתי, כדאי לצטט כמה ציטוטים, אם תיכנס לאיזה מאגר של הלכה ותחפש בעניין עניית אמן, אתה תמצא ים של ספרים, תבחר לך מתוכם, כדאי יהיה להדפיס את זה ולהפיץ את זה בבית הכנסת בצורה מכובדת, לתלות את זה על הקיר, על הכותל, או אפילו למסגר את זה באיזה מסגרת, ולהפיץ כדי שאנשים יתחילו להבין את גודל עניית האמן, וגם שזה לטובתם פה בעולם הזה ובעולם הבא. אז חזק וברוך, הנה, תצא מידך תקנה טובה ועצה טובה לכולם. תודה רבה.
תודה רבה. תודה, יישר כוח. האם צריך לאסר נענע מגינה הביתית לצורך אכילה או שתייה?
תלוי אם זה לאכילה או לריח. כל מה שבא לריח לא צריך מאסר. אבל מה שבא לאכילה, ויש אומרים שהוא עדין לשתייה, את הנענע כמובן אסור יהיה להשתמש מצד הבעיה של התולעים, אלא באמצעות מסננת, ולא מסננת רגילה, אלא מסננת של בד מסנן, או יש נייר מיוחד לסינון דומה לסקיות תה שיש לנו. אז זה הנייר הזה, זה טוב. או לקנות נענע בקופסאות, יש היום בסקיות תה נענע, ולהשתמש בזה, ואז יהיה מותר. או מהגינה לקחת. אז בשתייה יש מי שאומר שצריך כן לעשר, אז מעשרים בלי ברכה, כי כיוון שעיקרו לריח או לתבלין, אז זה לא לאכילה גמורה, ולכן יש מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. אבל כדאי לעשר ואפילו בלי ברכה.
כן. ישר כוח, מאזין מירושלים, שלום לך.
שלום הרב. הלו?
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב, רציתי לשאול, אנחנו הקצפנו חילבה ומקצליף חלבי, שפעם אחרונה הקצפנו את החלבי לפני שבועיים בערך. עכשיו, השאלה אם החילבה עכשיו בחזקת חלבים.
אם המכונה או הבלנדר היו נקיים, אז אין לך שום חשש, גם לשיטת האשכנזים.
כן, גם אם זה חריף הרב?
מרים בזה.
גם אם זה חריף?
כאן לא צריך להחמיר, וכיוון שהוא נותן טעם לפגם, כבר נפגם טעמו, אבל פי שיש מי שאומר שהחריף משביח את הטעם, אבל כאן נפגם טעמו של החלבי, ואפשר לאכול אותו בארוחה בשרית.
בסדר, תודה רבה הרב, שבת שלום.
יהיו שבת שלום.
כן. כבוד הרב בן ציון מוצפי, אנחנו ברשות הרב שתי דקות לסיום, אולי דברי סיכום.
כן, שתי שלך. דקות לסיום. שבת זו שבת יקרה מאוד, פרשת כי תישא, רואים את אהבת משה רבנו לעם ישראל, הוא מוסר את נפשו למוות, חוץ מכבודו, בשבילנו. ואם עין מהן אינה מספרך אשר כתבת. וגם אנחנו רואים את קדושת השבת עם תחילת הפרשה. נוסף לכך, השבת זה שבת פרשת פרה, טהרה. מה זה הטהרה הזאת? אני אגיד את זה בשתי מילים, כלומר שתי משפטים. שהטהרה הזאת, ככה מדרשים והזוהר אומרים, וכל המפרשים, שכאשר יזה עלינו אפר פרה אדומה, בקרוב אנחנו מקווים, אז אנחנו נהפוך להיות מדרגת נביאים. תשרה עלינו רוח הקודש, נהיה בריאים לחלוטין, נהיה ללא דאגות, ללא יצר הרע, ללא שום תומעה וללא שום דבר שלילי. ולזה אנחנו שואפים. לכם מתפללים, תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, רצה השם אלוקים בעמך ישראל. נבקש מהשם יתברך שיחזיר שכינתו לציון, ונזכה בקרוב שיזה עלינו משיח צדקנו. זה הפרה העשירית, כותב הרמב״ם, 9 פרות נעשו, העשירית יעשה מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו. אז חזקו ואמצו, ואני שוב שולח ברכה לכל הצוות באולפן ולכל העובדים של רשות השידור, שהשם יתברך יהיה בעזרם, לא יפוטרו ולא יבוטלו, ויהיה להם פרנסה בשפע וברווח ובנחת. הזכו ואמצו, שבת שלום.